bräuchte ein Telefon und nicht so sehr rasch. פעם הבאה ניפגש בתחילת אלול? יש בין הזמן. אז בית המדרש יוצא לבין הזמנים, עכשיו אנחנו באווירה של סוף הזמן. נראה, רק הרב כץ אין בין הזמן. בשבוע שעבר הייתי אמור לדבר על תשעה באב ולא הסתיים מילתא, אז נאמר דברים שאני עוסק בהם בעצם כל שנה, ומתחדשים כל שנה. המשנה בתענית אומרת שבתשעה באב אירעו חמישה דברים, והדבר הראשון הוא נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ, לומר חטא המרגלים. מאוד מאוד חשוב לעשות את החשבון, כיוון שאדם שלומד תורה, נדמה לו לפעמים שכשיצאנו ממצרים כבר נגזר עלינו להיות 40 שנה במדבר, ולא כך הדבר. כמו שקראנו בפרשת השבוע, 38 שנים, כך בפרשת דברים, 38 שנים היינו במדבר, והדברים נמנים מחטא המרגלים, עוד 38 שנים, מציאת מצרים 40 שנה. בעצם הייתה תקופה מפסח של השנה הראשונה עד תשעה באב, שבה הכוונה הייתה להיכנס לארץ ישראל מיד. רק בתשעה באב יש היפוך של הדברים, ואנחנו מבינים שנשאר במדבר עוד 38 שנים. אבל חז"ל אומרים שזה לא רק 38 שנים, אלא מפה מתחיל המהלך של ההידרדרות. מכאן יבוא החורבן הראשון והחורבן השני וחורבן ביתר וחרישת העיר על ידי טורנוס רופוס. בואו נעשה את החשבון, זה מאוד מחכים לעשות את החשבון איך הגענו לתשעה באב עוד הרבה לפני חורבן הבית, כבר בחטא המרגלים. הגמרא פה בתענית כ"ט עושה את החשבון ואומרת כך: יצאנו ממצרים בפסח, הגענו להר סיני באלף סיוון, בשנה הראשונה לצאת ישראל ממצרים. זה כתוב בכתובים: בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארצים, ביום הזה במדבר סיני. הגמרא אומרת שכאשר כתוב בחודש, סתם זה ראש חודש, ראש חודש סיוון. מפה נעשה החשבון שלפיו קיבלנו את התורה בזין סיוון, כיוון שיש לנו ביום הראשון הגיעו, ביום השני לא אמר לו ולא מידי משום חולשה דאורחה, ואז עוד שלושה ימים, שלושת ימי הגבלה, ויום אחד הוסיף משה מדעתו, וכך הגענו לזין סיוון. בזין סיוון, בשנה הראשונה לצאתנו ממצרים, קיבלנו את התורה, ונשארנו בהר סיני ללמוד תורה עד כף באייר בשנה שאחרי זה. מאוד חשוב לדעת את הדבר הזה, איפה הפרשיות נאמרות. כלומר, כל הפרשיות, רובן של פרשיות התורה בשמות, ויקרא ובמדבר, נאמרות בעצם בהר סיני. שם אנחנו, לא רק פרשת בלע המשפטים, גם פרשת בניין המשכן, וגם בניין המשכן בעצמו, כולו היה בתחתית ההר, בהר סיני. שם אנחנו לומדים את רובה של התורה, מקימים את המשכן, לומדים את פרשיות המשכן, בונים את המחנה, כך שמי א' סיוון בשנה הראשונה עד כ' באייר בשנה השנייה לומדים תורה מתחת להר סיני. ובכ' באייר קראנו פרשת נשא. בכ' באייר בשנה השנית נוסעים לארץ ישראל, והיא בחודש השני בשנה ב-20 לחודש השני, בשני השני תצא בני ישראל מצרים, נעלה יענן, והאיסו מהר השם דרך שלושת ימים, ואהרון ברית השם הולך לפניהם לתור להם מנוחה. הולכים לארץ ישראל. מהו המרחק מהר סיני לארץ ישראל? 11 יום מחורב. אבל כל כך רצתה השכינה לקצר את הדרך, שזה נעשה בשלושה ימים. אם כך, בכף יער נעלה יענן, נוסעים לארץ ישראל, מסע אחד של שלושה ימים. בכף בית ביער אנחנו עומדים מול שערי ארץ ישראל. יש לי מאמר מוסגר שאני אוהב ככה להגיד ביום ירושלים, נחמד לי לומר את זה, שכף ג' סיוון, כף ג' אייר, סליחה, זהו היום שבו היינו צריכים להיכנס לארץ. היום, לפי התכנון האלוקי. כי בכף ב' אייר אנחנו עומדים בעבר הירדן, כף ג' אייר, זהו היום שבו היינו צריכים להיכנס לארץ. אם היינו נכנסים לארץ ולא היינו חוטאים בחטא המרגלים, הכל היה אחרת. והדברים היו קורים יותר מהר. אמנם יש לשער שירושלים הייתה נכבשת בסוף. הרי יהושע לא הוריש את היבוסי, וחיכו עד דוד המלך. לקח מאות שנים עד שכבשו את ירושלים. טוב, אבל זה כשחתנו. אבל אם לא היינו חוטאים, יש להניח שהיו כובשים את ירושלים בסוף. אז אני נוהג לדרוש ולומר שנגיד שהמלחמה הייתה נמשכת שישה ימים לירושלים, היינו מגיעים בסוף, אז יוצא שבכ"ח באייר הייתה נכבשת ירושלים. איך אני נוהג לדרוש ביום ירושלים? כ"ג אייר, זהו יום, היום המקורי של הכניסה לארץ ישראל. אם המלחמה, אני לא יודע אם הייתה לוקחת שישה ימים, אבל אם הייתה לוקחת שישה ימים, היינו מגיעים לירושלים בכ"ח אייר. אבל לא הגענו בדור הזה, אלא בדור אחר, ברוך השם. אני חוזר חזרה, כ"ג אייר לא קרה כלום. יהודי שנולד, מדי פעם יוצא לי לדרוש, אני צריך לדרוש בבריתות בכל השנה. אבל אם יש יהודי שנולד בכף ג' אייר, או שהברית שלו בכף ג' אייר, מה יגידו לו כבר? זה לא יום עצמאות, יום ירושלים. כף ג' אייר, תאריך נפלא. גם יהודי שנולד בכף אייר, זה תאריך נפלא. ולא סתם, לדעת השולחן ערוך, פסקו מלמות בכף אייר. יש מחלוקת בין השולחן ערוך לבין הרמ"א, מתי פסקו מלמות תלמידי רבי עקיבא. הרמ"א אומר שפסקו מלמות בי"ח אייר, עוד מתו בי"ח אייר, והשולחן ערוך אומר שפסקו מלמות בכף אייר, ולכן היום ל"ד של הספרדים. מה יש בו בכף אייר? לא סתם, זה היום שבו נוסעים לארץ ישראל. שלושה ימים מארץ ישראל נוסעים. על חודש אייר יש לי איזה דרוש כזה, על שכל חומש יש לו חודש. חומש בראשית זה תשרי, להלכה היום הרת עולם, בתשרי נברא העולם. חומש שמות עניינו ניסן, זה ברור. יציאת מצרים הייתה בניסן. חומש ויקרא גם הוא עניינו ניסן, אבל שנה אחרי זה, כי בניין המשכן היה בניסן בשנה אחרי זה. חומש דברים זה חומש של אדר, כי בזין אדר משה רבנו נפטר. אתם מצווים היום את דרשותיו העיקריות, משה רבנו מדבר בחודש אדר, ובמדבר זה חומה של אייר, משום שהוא מתחיל באחד באייר, דהיינו וידבר השם את משה לדבר סיני באחד החודש השני, מתחיל באחד באייר. אז זאת השאלה הגדולה, למה הוא מתחיל באחד באייר של השנה השנית? הרי רק בכף באייר נעלה ינן, אז למה הוא מתחיל באלף באייר? למה סופרים את העם באלף באייר? קודם כל צריכים לדעת שאסור לבזבז אף רגע מחודש אייר. מחודש אייר יש כוננות ארץ ישראל, נוסעים לארץ ישראל, הצבא לבוש מדים יוצא למלחמה, ואלף ואייר כולם מסודרים לדגלים, נכנסים דוח לארץ ישראל. אמנם מחכים 20 יום עם המניין, בכף באייר נעלה ינן, נכנסים שלושה ימים, והנה הגענו בכף ב' באייר בשנה השנית, אנחנו בעבר הירדן. אבל אז נזכרו שרעבים, נמאס כבר מהמן, כבר שנה ושלושה חודשים אוכלים את המן, זה נמאס, רוצים בשר. מדהים? הבעיה, אתה קורא את הפרשה ולא שם לב לקושיה, כי אתה בראש שלך 40 שנה במדבר. אתה לא. אבל מי שלומד את פרשת בעלותך, פרשת נשוא היטב, אז בעלותך, סליחה, פרשת בעלותך היטב, אז אנחנו בכף באייר, נוסעים יום, שלושה ימים, כף בית באייר, נכנסים לארץ, מה אתה רעב? או מי שיש לו עיניים כבר רואה את כל המשברים של הדור הזה. כשמגיעים לארץ ישראל, עצם המבט על ארץ ישראל מעורר תסיסה גופנית. ואנשים נעשים רעבים. עכשיו בשר. זו סוגיה של הגוף. זה כף, זה סגולתו שלום, זה כף בית באייר. מסתכלים על ארץ ישראל, רוצים בשר. פה הגמרא בתענית כ"ט עושה את החשבון, חודש יום. חודש ימים, סליחה, מכף בית אייר עד כף בית סיוון, אכלו בשר עד אשר יצא מאפכם. טוב, יהודי שאכל הרבה, מה מגיע אחרי זה? צריך קצת לדבר. הוא אכל, אבל עכשיו הגיע הזמן לדבר, ככה על בטן מלאה מדברים. לכן יש את הלשון הרע של מרים אחרי זה. שבוע, מכף בית בסיוון עד כף תת בסיוון. טוב, יהודי שאכל הרבה, קצת דיבר לשון הרע, מה הוא רוצה עכשיו? הוא לא רוצה להתחתן מתוך שמועות, הוא רוצה לראות את הקלה במו עיניו. זה ברור שזה ככה, מתחיל מהאכילה, עובר לדיבור, ובסוף הראייה. הראייה של ארץ ישראל. רוצים לראות אותה. לא רוצים ללכת אל הבלתי נודע. רוצים לראות את הקלה. אסור לאדם שיקדש את האישה עד שיראנה. ורוצים לראות את הארץ הזו. כפתי ציוון נשתלחו המרגלים. כמה זמן הלכו? וישוב ומיתור את הארץ מקץ 40 יום. והנה הגענו לתשעה באב. כפתי ציוון ועוד 40 יום, תשעה באב. זה החשבון של הגמרא בתענית דף כפתת. והנה אנחנו בתשעה באב הראשון. הגמרא, המשנה, סליחה, בתענית, שאומרת חמישה דברים הראו את אבותינו בתשעה באב, נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ, עוברים על זה כזה מהר. בעצם זוהי פרשה מהותית שמשנה את כל המהלך של הכניסה למדבר. ומעכשיו, מתשעה באב הזה, אנחנו 38 שנה וחצי, 38 שנה וחצי נהיה במדבר. כיוון שמתשעה באב עד חודש, עד י' ניסן, הכניסה לארץ בפועל הייתה בי' ניסן. משה רבנו נפטר בז' אדר, אז המנהיגות עוברת ליהושע, וביוד ניסן, ככתוב בספר יהושע, נכנסים לארץ. זה 38 שנים וחצי, קצת יותר, אנחנו במדבר. וסך הכל 40 שנה מיציאת מצרים. מיציאת מצרים הייתה בתדבר ניסן, עד יוד ניסן, מיציאת מצרים, 40 שנה. הגמרא אומרת שמהלך ההידרדרות של תשעה באב התחיל פה, בחטא המרגלים, ויש משהו שקושר את הדברים. חמישה דברים הראו את אבותינו בתשעה באב, ויש כנראה קשר בין הדברים הללו. חמישה דברים, נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ, חרב הבית בראשונה, בשנייה חרבה ביתר, נחרשה העיר. בגמרא כאן מדוקדק שהנושא של תשעה באב, החטא של תשעה באב, הוא הבכי. כך כתוב כאן. וכתיב, ותישא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו עם בלילה ההוא. אמר רבה, אמר רבי יוחנן, אותה לילה, ליל תשעה באב היה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, ואני קובע לכם בכייה לדורות. וכשאנו קוראים את פרשת שלח, אנחנו רואים שהיו שם דברים יותר גרועים מאשר בכי. כלומר, הביטויים שאומרים ישראל בעקבות הגעתם של המרגלים הם חמורים יותר. ניתנה ראש ונשובה מצרימה, לומתנו במדבר, דברים הרבה יותר חמורים. אבל הגמרא אומרת, רבי יוחנן אומר, שהחטא היה דווקא הבכי. אז יש פה לדון, יש לי דרוש על הבכי ועל הצחוק. לא יודע אם אתם זוכרים, פעם דיברתי על הצחוק. אז יש לדון פה במשמעות של של הבכי הזה. והאמת היא שהכל מתחיל מהפשט של הגמרא, אתם בכיתם בכייה של חינם, אני קובע לכם בכייה לדורות. זה נראה, אם נבוא לתאר את זה במשל מהחיים, זה נראה ככה. הילד מציק לאבא שלו, הוא בוכה, אבא שלו אומר לו תרגע, חזרתי עייף מעבודה, אני צריך שקט, אבל הוא בוכה. ושלב הוא נותן לו סטירה ואומר לו עכשיו תבכה, עכשיו זה יהיה, זה יהיה, זה יהיה מוצדק, עד עכשיו בכית בכייה של חינם, עכשיו תבכה. חס ושלום, כך זה נראה. אתם בכיתם בכייה של חינם, ועכשיו אני אחריב לכם בית המקדש, ויהיה לכם מה לבכות. חס ושלום, לומר דבר כזה כלפי שמיה, שזו מידה לא מאוזנת כנגד מידה. אתם בכיתם בכייה בלי סיבה, עכשיו תצטרכו לבכות עם סיבה. אז התחלתי להתבונן, בעצם שנים מתבונן בעניין הזה, ולאט לאט אני משתכלל עם השנים, בעיקר בזכות ילדיי שיודעים להקיש על המחשב. ואני אומר להם תקישו בכי, בכה, בכו, יבכה וכו', מילות קישור, והם מוצאים כל מיני דברים מעניינים. אבל התחלתי לחשוב על זה ממש לפני שנים, שהבכי הזה שיש כאן בחומש במדבר, ותישא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה, הוא בכי יוצא דופן בתורה. עד כאן וגם מכאן. הבכי הראשון בתורה זה הבכי של הגר על ישמעאל. רב צדוק אומר בספרו ישראל קדושים ובעוד כמה מקומות, שכשמוצאים דבר בפעם הראשונה בתורה, שם זה ההופעה או השכיחה שלו או המהותית שלו או המרכזית שלו. גם צריכים לדון בזה. הפעם הראשונה שהדבר מופיע, באמת הפעם הראשונה שהבכי מופיע, זה הבכי של הגר על ישמעאל. כלומר, כאשר היא מבינה שהוא עומד למות, ויחלו המים מן החמת, כבר אין אוכל ואין מים, כאשר היא מבינה שהוא עומד למות, היא בוכה. בעצם זהו הבכי הקלאסי שאנחנו מבינים אותו, זהו הבכי על החיסרון. המצב שלו, מה? לא כתוב. לא כתוב. המילה בכי כתובה, שורש בכי, כתובה בפעם הראשונה בתורה, בפרשת וירא, אצל הגר, הבוכה על ישמעאל. זהו הבכי של החיסרון. זה מובן. זהו המצב של בכי. בכי על דבר שניטל מהאדם וכואב לו על חסרונו. הבכי השני בתורה הוא הבכי של עשיו על נטילת הברכות. הברכה אחת היא לך אבי, ברכני גם אני אבי, וישא עשיו את קולו ויבק. הוא בוכה על הפסד הברכות. היו לו ברכות וניטלו ממנו, היה לאגר את ישמעאל וניטל ממנה, עומד להינטל ממנה, החיסרון מביא בכי. אנחנו מוצאים אחרי זה את הבכי הזה בסוף בראשית, במותו של, כן נכון, גם ביוסף, כי ארד אל בני אבל שאולה ויבק אותו אביו. כאשר הוא חושב שבנו מת, הוא בוכה על החיסרון. זה בכי אחר. הוא בוכה על החיסרון. ויש עוד בכי אחרי זה באבלותו של יעקב, ויבכו אותו מצרים 30 יום, וגם ויפול יוסף על פניו והוא בוכה. ומכאן הבכי של האבלות שאנחנו מכירים אותו, זה הבכי, בכי אחר, כבר אני מגיע לזה, זה בכי אחר. הבכי הקלאסי בתורה, הכי שכיח, אם אתם תלחצו בפרויקט השו"ת תמצאו אותו מאות פעמים, הוא הבכי של האבלות, הבכי של החיסרון, הבכי על משהו שהיה לנו וניטל ממנו, והכאב של הניתוק והחיסרון, ומתוך כך מגיע הבכי. זה דבר פשוט. אבל יש עוד בכי, והוא הבכי השלישי המופיע בתורה בפעם השלישית, וזהו הבכי של פגישת יעקב ורחל. כשהוא ניגש וגולל את האבן מעל פי הבאר, אז כשהוא רואה את רחל הוא עושה את זה, ואחר כך בוכה. יעקב אבינו בוכה. על מה הוא בוכה? לא קרה שום דבר רע. מה? דורשי. אבל על מה הוא בוכה באמת? זהו בכי נוסף, שגם אותו מוצאים פחות, אבל מוצאים אותו. זהו הבכי של השלמת החיסרון. כלומר, גם פה, עוד מעט נסה להסביר את זה, אבל גם פה יש לנו נטייה לבכות כאשר חיסרון מושלם. כלומר, כאשר אדם שנים לא ראה את אחיו ומפגשים הוא בוכה, ואז אומרים אחד לשני, אל תבכה, הכל כבר טוב, לא צריך לבכות, אבל בוכים בכל זאת. את הבכי הזה מצאנו באמת אצל יוסף ואחיו, ולא יכול יוסף להתאפק, אז הוא הולך לבכות. וגם מצאנו אצל יוסף ובנימין, זה בוכה על צווארו של זה וזה בוכה על צווארו של זה. וגם מצאנו אצל יעקב ויוסף, שפה רק יוסף בוכה ויעקב לא, היה קורא את שמה, אבל יוסף בוכה כאשר הוא נפגש. וזה בעצם הבכי של רחל, של יעקב על רחל. כאשר יעקב רואה את רחל, הוא רואה את אשתו, והחיסרון מושלם והוא בוכה. ויש פה לדרוש לנסות לחשוב, אנחנו לא רגילים לחשוב על הסוגיה הזו, על המנגנון הפסיכולוגי שלה, מדוע אדם בוכה אבל הכל טוב, למה אתה בוכה, הכל נפלא. אז אפשר להגיד שמה שעולה זה אהבה מינה שלא יהיה טוב. כלומר, זהו בכי של ההקלה. כאשר האדם פוגש את אחיו אחרי הרבה שנים, הוא כבר חשב שאולי הוא לא יראה אותו יותר. עכשיו הוא פוגש אותו, והוא נזכר, אלה מסע בני ישראל. כאן חשת בראשך, כאן קרה כך וכך, הוא נזכר בכל הצער, ואז הוא בוכה בכי שהוא בעצם, יש בו צער, הוא בוכה על הצער, על החיסרון. אבל גם כשהחיסרון מושלם, נזכרים בצער ובוכים. אבל אולי זה לא נכון לומר כך. כידוע, נפלאות השפה העברית, שיש בה דבר והיפוכו. אנחנו מוצאים את זה בדקדוק, שיש לנו שורשים בעברית שאומרים את הדבר והיפוכו. השורש הכי מפורסם שאומר דבר והיפוכו הוא השורש שורש. נכון? השורש שורש הוא השורש המפורסם ביותר. כיוון ששורש, לשרש, צריך להשריש, זה להתחבר. ולשרש זה לעקור. השורש שורש אומר דבר והיפוכו. דווקא השורש שורש אומר את זה. כלומר, להתחבר, להשריש באדמה, ולעקור שורשים, לשרש אותם. גם פה נראה לי יותר נכון לומר שיש באמת שתי סיבות לבכי. הבכי נובע מחיסרון. יש בכי של כאב ומצוקה, זה הבכי של האבלות כאשר ניטל מאיתנו דבר. ויש בכי של הקלה, יש בכי של השלמת החיסרון. זה סוג אחר של בכי. הקשר הוא ששניהם קשורים לחיסרון, אבל הם אחרים. וכששני האחים נפגשים אחרי שנים רבות שהם לא ראו אחד את השני, והם חשבו שהם לא ייפגשו לעולם, והם בוכים, כשאחד אומר לשני, אל תבכה אחי, הכל בסדר, הוא לא מתכוון באמת שהוא לא יבכה. הוא לא מתכוון לומר לו, אל תבכה. משהו בשכל לא מבין למה הוא בוכה. אבל זה ברור שכאשר יש הקלה, הנחת הרווחה הזו מביאה עמה בכי. אלו שני סוגי הבכי שאנחנו מכירים, על חיסרון ועל השלמת חיסרון. הבכי על החיסרון הוא הבכי הנפוץ. הבכי על השלמת החיסרון הוא בכי פחות מצוי, אבל מצוי. אצל יעקב ורחל, אצל יוסף ואחיו, אצל יעקב ויוסף, אצל יוסף ובנימין, מוצאים את הבכי הזה, הבכי של אנחת הרווחה, ההקלה, השלמת החיסרון, המביאה עמה בכי. ואנחנו סורקים את בראשית שמות ויקרא במדבר, ומגיעים לפרשת שלח, ורואים שישנן רק את שתי הבכיות הללו, בכי של חיסרון ובכי של השלמת החיסרון, עד שמגיעים אל הבכי של המרגלים, ורואים שהוא בכי שונה מכל הבכיות. ותישא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא, על מה אתם בוכים? זה ודאי לא בכי של השלמת החיסרון, אבל זה ודאי לא בכי של חיסרון. על מה אתם בוכים? זה בכי שלישי, יש גם בכי של דיכאון. זה עוד בכי. בכי שאומר, אני במשבר, עכשיו אני בוכה. וזה כמו הסיפור הידוע על אחד שסיפר לי פעם שהוא בתשעה באב מרגיש טוב. הוא כל השנה כזה מלנכולי, והדמעות יוצאות לו מהר מהעיניים, ובתשעה באב באווירה הכללית של הבכי, טוב לו, כי הוא בכל מקרה דיכאוני. קצת דמעות וזה, הוא מרגיש טוב. זה עוד סוג של בכי, הבכי הדיכאוני, הבכי שהוא איבוד התקווה. זה הבכי, אין כלום. זה לא בכי על זה שהיה לך משהו והוא חסר לך. זה בכי בעל תוכן, האבלות. יש בתוכן, איבדת את היקר לך, איבדת את הקרוב לך. אבל פה איזה בכי זה? מגיעים המרגלים ומכסים את כולם לדיכאון, וכולם בוכים בכי סתמי. והנה הגמרא קוראת לו בשם, זה נקרא בכייה של חינם. סתם אתם בוכים. יש לו שם גם בעברית מודרנית, זה נקרא להתבכיין. כך קראו לבכי הזה, כדי לאפיין אותו מהבכיות האחרות, זה נקרא להתבכיין. סתם לבכות. איך קורה דבר כזה? איך מגיעים למצב שעם שלם בוכה? עם שלם בדיכאון. עם שלם איבד את התקווה. אין לו כלום. כל מה שהוא רוצה זה לחזור למצרים. והאמת היא שהוא עוד לא אמר שהוא רוצה לחזור למצרים. חזל כבר ידעו את זה. ברגע שכולם בחו, השלבים הבאים ברורים. לכן הבאי הבכי. ברגע שכולם בחו ואמרו, הם עוד לא אמרו שום דבר. פשוט בחו. ברור מה יהיה. עוד מעט הם יגידו שהם רוצים למצרים. עוד מעט הם יגידו למה יליטונו עם מצרים. העם נכנס לדיכאון. איך זה קורה? מה הייתה מחשבתו של משה רבנו כאשר הוא שלח את המרגלים? אמרתי מקודם שאנשים שאוכלים הרבה, מדברים קצת לשון הרע, צריכים לראות בעיניים. מה הייתה המטרה של משה רבנו כאשר שלח את המרגלים? אומרים חכמים במדרש קהלת רבה. שלמה המלך מתחיל את ספר קהלת שאומר, נתתי אני את ליבי לתור בחוכמה. שואלת הגמרא, מה פירוש, המדרש סליחה שואל, מה פירוש לתור בחוכמה? להיות תייר בחוכמה. כמה דכתיב, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען. זה מדרש פלאי, מדוע? הוא שואל, מה זה, היא המדרש שאומר, מה זה ויתורו את ארץ כנען? כמו שכתוב, נתתי את ליבי לתור בחוכמה. אז לתור את ארץ כנען זה גם לתור בחוכמה, אבל המדרש אומר הפוך. מה זה לתור בחוכמה? נתתי אני את ליבי לתור בחוכמה, להיות תייר בחוכמה. וכמו שכתוב, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען. המדרש מבין שמה שכתוב ויתורו את ארץ כנען זה לא להסתכל ארץ כנען. ויתורו זה להיות תייר בחוכמה. וזה קשור, איזו קושיה שאני ככה מדי פעם מקשה, אם אתם זוכרים, אני מביא את הרמב״ם במורה נבוכים, מדי פעם מדבר על זה, שהרמב״ם במורה נבוכים אומר שנער יכול להיות בן 57. נער בן 57. איך עושים את החשבון? יהושע נפטר בגיל 110. והוא כבש 7 שנים וחילק 7 שנים. ככה כתוב ביהושע. במשך 14 שנים הוא כבש את ארץ ישראל. ו-38 שנים וחצי מחטא המרגלים ועד הכניסה לארץ, סך הכל 52 שנים וחצי. זאת אומרת שישוע בשעת שילוח המרגלים היה בן 57. וזה היה ממש אחרי שאמרו וישוע בן נון נער, לא ימיש מתוך האוהל. אומר הרמב״ם מכאן שאפשר לקרוא ליהודי בן 57 נער. ועכשיו נשאלת השאלה, האם הנער הזה בן 57 הוא האדם המתאים לשליחות של 40 יום של מרגלים? הוא נפטר בגיל 110, כלומר תוחלת החיים שלו הייתה כמו שלנו. עכשיו אם הוא הולך, עלו זה בנגב ועליתם את ההר 40 יום בגיל 57, אולי תהיה לו פריצת דיסק בדרך. זאת אומרת, אם אתה רוצה לשלוח אנשים לשליחות ריגול, לוקחים צוות צעיר מהסיירת, שילכו לרגל. אתה לא יכול לקחת בן אדם מ-57 שהוא כבר מרגיש את הסחוס נשחק לו במפרק, ולהגיד לו עכשיו אתה 40 יום בתנאי שטח ומוסווה מהאויב, תלך למשימת ריגול. ההיגיון אומר שצריך לקחת מישהו צעיר. באמת כלב היה צעיר, הוא היה רק בן 42, כי כאשר נכנסנו לארץ והוא קיבל את חברון, כתוב שהיה בן 80, יוצא שהוא היה בן 42 בזמן הריגול. טוב, לא זה מה שהיינו מצפים. צריך לשלוח אחד בן 19.5 אחרי שנה, 21.5, בגיל 20 מתגייסים לצבא, 21.5 אחרי שהוא סיים מסלול בסיירת, לוקחים 12 כאלו ושולחים אותם לארץ ישראל. אבל אי אפשר לקחת את ראשי אלפי בני ישראל המה וישלח אותם למסע של 40 יום. לכן אומר המדרש שהמטרה של שילוח המקדים היה להסתכל על ארץ ישראל. אתה מסתכל על הארץ, אתה חוזר עם ברק בעיניים. שולחים 12 אנשים, הרי היהודים רוצים לראות תקלה, רוצים לראות תקלה. אז עכשיו מה אתה רוצה לראות בקלה? באמת זה מה שיהודים רוצים, רוצים להתבסס, כאן אומרים אנחנו רוצים לראות תקלה ארץ ישראל. אפשר להתבסס שם כלכלית, יש אפשרות. תלכו לראות לגבי מה שקרה המנדט הבריטי, יכולת הקליטה של הארץ, כמה הארץ עוד יכולה לקלוט. זה מה שעניין את העם. והם מתקשרים אליך, הייתי אצל השידוכים. אז מה אתה אומר? שהבחור חסון גבוה כערב וזקוף, שאתה אומר שהוא צדיק? מה יותר מעניין את הקלה באמת? שהוא צדיק, זה ברור. יהודים רוצים לבוא לארץ ישראל, במה הם מתעניינים? מתעניינים באמת בגודל הפירות של הארץ? מתעניינים ברוחה של הארץ הזאת. אז אני אספר לכם את הסיפור, מה צריך להיות. שולחים 12, אם אתה שולח 12 מהסיירת, צעירים, מהסיירת לארץ, הם חוזרים, אומרים לך בדיוק את כל נקודת התורפה של האויב, מאיפה אפשר להיכנס, מאיפה אפשר לצאת, אבל זה מבט של סיירת. אתה שולח 12 זקנים, חוזרים ככה עם העיניים מוקסמים. איזו ארץ. כולם אחריהם, מיד נכנסים לארץ, לא צריכים לדבר יותר מדי. זה הוא שאמר הכתוב, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען. נתתי אני את ליבי לתור בחוכמה, להיות תייר בחוכמה. 12 אנשים הולכים, רואים את הארץ, מתעלים מהמבט, חוזרים ומשייכים את העם למבט הזה, והספקות נפשטו. אפשר לנחול את ארץ ישראל בסימנים, אפשר לנחול אותה בתביעותיים. אפשר להגיד, הארץ הזאת כדאי, יש שם, אין כמו ארץ ישראל. אתה בוצר אשכול ענבים אחד, אתה אוכל אותו כל הקיץ. אפרסק אחד, 3 שבועות. שיבולת אחת, לחם לכל השבוע. אפשר ככה, אבל אפשר גם לבוא בתביעותיים ולומר, לא צריך לומר שום דבר. הארץ הזאת, הארץ הזאת, הכל טוב. זה מה שנקרא אהבה ממבט ראשון. אף על פי שבדרך כלל אני נוהג לומר, אם אתם זוכרים, שאהבה ממבט ראשון זה דיכאון ממבט שני, אך על מה עסקינן, כאשר הדברים נעשים על פי רגש נחות, אבל כאשר הדברים נעשים על פי החוכמה, נתתי אני את ליבי לתור בחוכמה, הכל נפלא. ובאמת היה מה לראות. הם הלכו לארץ ישראל המרגלים, אנשים מבוגרים, זקנים, לא היה להם קל, במיוחד לנער בן 57.5 יהושע בטח לא היה לו קל. והם ראו מה שהם ראו שם, אנשים ענקים, אי אפשר לראות שם משהו רגיל בארץ ישראל, באמת ראו. והמבט הזה גרם להם סיוט. כשאתה רואה גוף לא נורמלי, שאלה אם אתה מבין שהנפש פה היא לא נורמלית במובן העמוק שלה, או שאתה מצייר לך ציור מפלצתי. באמת הציור של ארץ ישראל הופך להיות מפלצתי. אם תשימו לב, באמת מה שהמרגלים עשו זה להביא את המבט של ארץ ישראל. הם באמת תרו את ארץ ישראל. הם הביאו איזה מבט, הרי כל אחד מבין שזה לא היה. ענקים, ובאים מהשכול ענבים, הענק הזה, כל אחד מבין שזה לא, זה לא נקודה. אבל המבט הוא, זה לא מקום לבני אדם. ארץ, זה הכל שם ענק, הכל שם, זה למפלצות, ארץ המפלצות. אי אפשר להיות אדם נורמלי ולגור שם. והמבט הזה גורם לעם תגובה אחת, והוא הבכי. העם בוכה, מאבד את ההשתנות, נכנס לדיכאון. זה הבכי של החידלון, של איבוד התקווה, של הסתמיות, של הכלום, של הרקנות. זו בכייה של חינם. והנה חידשו פה בכייה חדשה בתנ"ך שלא הייתה כמותה, ויש מעטים אחריה. כזו בכי של דיכאון, בכי של חינם, בכי שאין בו כלום, של ייאוש. כן, והמילה הכי טובה זה חידלון, אפיסה. אבל הקדוש ברוך חידש לנו בכי רביעי. יש עוד בכי. דיברנו על הבכי על החיסרון, דיברנו על הבכי על השלמתו של החיסרון, דיברנו על הבכי של הדיכאון, זה נקרא בכייה של חינם, ויש עוד בכי. ואם נבוא לנתח את הבכי שלנו על החורבן, הרי הוא לא עומד בהגדרות של אחד משלושת הללו. אנחנו בוכים על בית המקדש, על מה אנחנו בוכים? האם זה בכי של אבלות על זה שפעם מישהו מת? כמה אפשר לבכות על זה שפעם מישהו מת? זה ודאי לא בכי של התעלות, של השלמה, וזה גם לא בכי של דיכאון. זה נקרא בכייה לדורות. דורות בונים ובוכים. בוכים ובונים. הבכי של בית המקדש הוא בכי חדש. הוא בכי שבא לעורר בנו את התשוקה הפנימית לבניין בית המקדש. ומי שמשתוקק גם בונה. אנחנו לא בוכים כי נכנסנו לדיכאון, כי נשארנו בלי בית מקדש. אז פעם בשנה אנחנו מראים לריבונו של עולם כמה אנחנו בדיכאון. זו לא המטרה של הבכי. אנחנו בוכים בכייה לדורות, כי דורות שבוכים בונים. וזה בכי חדש. הוא דומה מאוד לבכי 2, אבל הוא שונה. הבכי הראשון זה בכי על החיסרון. הבכי השני זה בכי על השלמתו של החיסרון. השלמת החיסרון מביאה את הבכי. הבכי השלישי זה הבכי של הדיכאון. והבכי הרביעי זה הבכי הבונה. לא חיסרון שהושלם בוכים. יעקב רואה את רחל, יוסף נפגש עם אחיו, אלא הבכי הבונה ומשלים את החיסרון. כל בכי קשור, קשור לחיסרון. בכי קשור לחיסרון. יש שני סוגים של חיסרון. חיסרון אמיתי, אבלות, חידלון, בכי של חינם, ומרגלים, השלמת החיסרון, הושלם, בוכים, יש עוד בכי. בכי שהולך ומשלים. אנחנו בתוך תוכנו בונים את הרצון שלנו על ידי הבכי, בונים את החשק לבניין בית המקדש, וכל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו, כי הוא לא בכה מספיק. ואם היינו בוכים ובאמת רוצים, הרי הדברים היו קורים. אם כן, זו הפירוש שלנו אתם בכיתם בכייה של חינם, ואני קובע לכם בכייה של דורות. דורות יבכו ויבנו. כך היא דרכו של ריבונו של עולם. לעומת הבכי של חינם הסתמי, שאין בו כלום, לעומת זה נטבעת מאיתנו הזכות והחובה לייסד עוד סוג של בכי, בכי בונה. כמו שאתם רואים, אני שם את המיקוד על הבכי הראשון של תשעה באב בזמן חטא המרגלים. אבל אם נמשיך, אז זה ברור שכשלא הולכים על המסלול של הבניין, אלא ממשיכים על המסלול של הקלישות, הבכי זה אדם תלוש בוכה, אדם שמרגיש שלא נשאר לו כלום. אדם מיואש בוכה, אדם מנותק בוכה. אז כמובן שאם ממשיכים במהלך הזה של המרגלים, אז בסוף אנחנו נתלש מבית המקדש. זה יהיה השלב הבא. זה ברור שבעקבות זה שאנחנו בכינו בלילה הראשון בתשעה באב, באותה פעם ראשונה שנגזר לבותינו שלא כנסו לארץ, אז בעקבות הבכי הזה, אם מהלך התלישות יימשך, אז גם תבוא תלישות מבית חיינו, וזה הבית הראשון והבית השני. ואם זה יימשך ולא יתוקן, אז תבוא גם תלישות מארץ ישראל. הרי חורבן ביתר, שזה הדבר הרביעי שקרה בבית המקדש בתשעה באב, מהו חורבן ביתר? צריך להיזכר בהיסטוריה. לאחר שנחרב בית המקדש, היה מרד בר כוכבא. זה היה 60 וכמה שנים לאחר החורבן. מרד בר כוכבא זו ההזדמנות האחרונה שלנו להקים מדינה, ואחר כך כמובן לבנות את בית המקדש. המרד היה מלחמת העצמאות, ואכן במשך 3 שנים הייתה פה מדינה בארצנו. המקום האחרון שהחזיק מעמד הוא ביתר. ביתר זה ליד ביתר עילית, שם באזור, והמקום הזה החזיק מעמד. אתם זוכרים את הסוגיות בבבלי ובירושלמי, שזה שהתמוטטנו זה בגלל סיפורים פנימיים שלנו, לא בגלל בעיה של כוח צבאי. היה אפשר לנצח את הקרב הזה מהמבט הצבאי הטהור, אבל היו בעיות פנימיות של לשון הרע, אלעזר המודעי, זוכרים את זה, הצדוקים וכל זה, מלשינות, רבי אלעזר המודעי. אבל העם שאין לו בית מקדש עוד יש לו אחיזה בארץ, וזה המבצר הזה שנקרא ביתר, מקום חזק שהרומאים לא יכולים לכבוש אותו. יש לו עוד מלכות, יש לו מדינה, יש לו שלטון. התלישות הבאה היא התלישות מהאחיזה בארץ. מה נשאר אחרי זה? אחרי זה נשאר רק לסובב את הסכין, כלומר לחרוש את העיר. הרי כנראה סדר המאורעות היה, איך שהגמרא, איך שהמשנה אומרת בתענית, זה מעניין, סדר המאורעות כנראה היה כזה. בוא נראה מה ברור. סדר המאורעות היה חטא המרגלים, חורבן ראשון, חורבן שני זה ברור, ביתר, ואחרי זה נחרשה העיר. ככה המשנה מונה. אבל יכלו לחרוש את העיר בין חורבן בית שני לבין ביתר, יש 60 וכמה שנים. אבל המשנה מונה שנחרשה העיר על ידי טורנוסופוס אחרי חורבן ביתר. אז אנחנו יודעים שטורנוסופוס הכיר את רבי עקיבא. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על זמן החורבן, רבי עקיבא הוא בזמן מרד בר כוכבא. אז איכשהו זה קשור לביתר. כלומר, לאחר ביטול המדינה היהודית מיסודו של בר כוכבא, מתעורר ברומאים הצורך להראות שאין יותר קשר בין העם הזה לארץ, ואז גם חורשים את העיר. לא רק, מה? ירושלים. חורשים את העיר ירושלים. לא רק מבטלים את השלטון מביתר, אלא חורשים את העיר ירושלים. והנה לנו מה גורמת התבכיינות. המבט הבכייני, התלוש, האבוד, שמתחיל, הכל התחיל בבכי שחטא המרגלים, מוליך אותנו אל הניתוק מארצנו, זה השלב הראשון. אחר כך תלישות מבית המקדש, פעמיים. אחר כך תלישות מהאחיזה בארץ, ולאחר מכן איפכא מסתברא, חרישה מוחלטת של העיר. מתוך כך, לי נראה שאולי הלכה, שאני לא יכול להגיד הכי חשובה, הכי מיוחדת, שיש ביום תשע באב, זה הצורך שהאדם לא ישיח דעתו מהאבלות. זאת אומרת, לעומת הניתוק הבכייני, אנחנו זוכרים. ביום תשע באב אנחנו עסוקים בזיכרון. האיסור של לימוד תורה, כמובן, בדברים המסמכים, בדברים שהם לא מסמכים, אז חובה ללמוד תורה. אבל האיסור של לימוד תורה הוא כדי שאדם לא ישיח דעתו מהאבלות. הדרישה היא שבמשך יום שלם אנחנו נהיה מרוכזים באבלות. מתוך כך דנו כמה פוסקים בשאלה מעניינת, האם מותר לקרוא עיתון בתשעה באב, ורבים החמירו בדבר, כך גם נראה לעניות דעתי הצעיר, להצטרף אליהם. היה אחד שהקל, אבל נימוקיו לא ברורים. החמירו בדבר שאסור לקרוא, ככה, אם אדם קורא עיתון מרפרף על פני הכותרות, אז הוא יכול לעשות שני דברים, כלומר גם להיות זוכר את האבן ולעשות עוד משהו, זה כשהוא עושה אותו בלי ריכוז. אבל אם הוא מתעמק בעיתון, כלומר קורא מאמר מעניין בארץ ומתעצבן על השמאלני, אז הוא מסיח דעתו מהאבלות עכשיו, וזה אסור. כי המניעה מלימוד תורה, השאלה מה הטעם שלה, האם אסור ללמוד תורה בגלל שהתורה משמחת או בגלל שהוא מסיח דעתו מהאבלות? צריך לדקדק בזה בלשונות הראשונים והאחרונים, שנראה שהעיקר זה שהוא מסיח דעתו מהאבלות. ולפי זה גם דברים אחרים כמו קריאת עיתון או כל דבר מעניין שאדם נמשך אחריו, תראה זה קורא, זה ספר טוב בתשעה באב, אז זה יעשו, ורבים עשו את זה באמת. כי לעומת התלישות והניתוק הבכייני, אנחנו בתשעה באב צריכים להיות מצב של זיכרון מוחלט. זוהי האבלות במובן העמוק שלה. האבלות היא, יש בתשעה באב דבר פלא, הרי מצווה למת שישתכח מן הלב, אבל אוי ואבוי אם המת הזה בית המקדש ישתכח מליבנו, ולכן אנחנו חוזרים ונזכרים כדי לבכות כל שנה, נזכרים, בוכים ובונים בתוך נפשנו פנימה את החשק הגדול לבניין בית המקדש. ומתוך כך, לעומת הרשעים שעליהם נאמר ישובו רשעים לשאולה כל גויים שכחי אלוהים, שמצטיינים במידת השכחה, לעומת זאת אנחנו שום דבר לא נשכח ותמיד זוכרים. הזיכרון הוא הדבר המהותי לנו. יש גם, זה קשור לעוד הלכה שדנים בשאלה מדוע אסור לאכול בשר ויין בסעודה מפסקת מעיקר הדין, ונוהגים מראש חודש. הרי איסור בשר ויין זה איסור לאונן. אונן זה מי שמתו מוטל לפניו, מי שכבר קבר את המת, מותר לו לאכול בשר ולשתות יין. בית המקדש הוא ודאי לא מוטל לפנינו, הוא כבר נקבר, אז למה אסור לאכול בשר ולשתות יין? אם זה שתי שיטות, שיטת הגאון מווילנה, לא נדבר עליה עכשיו, אבל יש שיטת הטור. הטור אומר ככה, האונן אסור לו לאכול בשר ולשתות יין, זה עד הקבורה, כי עד הקבורה הוא צריך תרות במת ולא להשיח דעתו לדברים אחרים. מי שאוכל בשר נהנה מהאוכל הטוב, מי שותה יין נהנה מהיין הטוב, לכן עד הקבורה אסור לו להשיח דעתו. ברגע שהוא קבר את המת יש מצב אמביוולנטי, מצד אחד הוא צריך להתאבל, מצד שני טוב שהוא ישכח קצת, ועל זה נאמר תנו יין לעובד ושחר למראה נפש. לא צריך להגזים עם האבלות, אפשר קצת לשכוח. בית המקדש זה לא ככה, צריך תמיד לזכור אותו. יש אבסורד, האבלות על בית המקדש, הגמרא אומרת ביבמות בדף מם, הגמרא אומרת שהאבלות על בית המקדש היא אבלות ישנה שהיא קלה מכל האבלויות האחרות, ולהלכה פוסקים שמותר להניח תפילין בתשעה באב. כלומר תשעה באב זה לא כמו אבלות יום ראשון, אבלות יום ראשון אסור להניח תפילין, אז בתשעה באב מותר להניח תפילין, אז זה לא כמו יום ראשון. וגם אומרים שלשבת על הארץ זה מנהג, זאת אומרת תשעה באב הוא קל מהאבלות. זה מבחינת הצער, אנחנו מצטערים על המת יותר מאשר על בית המקדש, אבל מבחינת הזיכרון רגע אחד אסור לשכוח. ולכן זה כתוב בטור הדבר הזה, ולכן אסור לאכול בשר ושתות יין, כי הם מסיחים את הדעת מן האבלות. הסחת הדעת מתחילה בסעודה מפסקת, מנהג ישראל כבר להתחיל מראש חודש אב לא להסיח דעתנו מן האבלות של בית המקדש. והשיא כמובן הוא יום תשעה באב עצמו, שהוא יום כולו של זיכרון, אנחנו לא מסיחים דעתנו לדברי שמחה ולדברי תורה שהם מסמכים, אלא עסוקים בלהיות שייכים. הכל מתחיל מהתיקון, לעומת הבכי המנתק, יש לנו את הזיכרון ואת הבכי הבונה בתוכנו את החשק והצימאון לבניין בית המקדש. אני חושב שזאת העבודה שלנו בימים הללו, מראש חודש. זה לא קל, כי אנשים אוהבים לחייך ולצחוק ולא אוהבים תמיד להיות רציניים ולא אוהבים להתבכיין, אבל יש בכי שהוא פורץ את המסגרות של ההיגיון ומעורר אותנו לתשוקה עמוקה יותר על החיסרון הגדול שיש לנו בצורך לבנות מחדש את בית המקדש ברוחנו, ואחר כך בחיים הממשיים. ברוכים תהיו.